היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה בניסן.
היי מאזינות מאזינים.
וכל מי שמצטרף אלינו בכלל, כן?
כן, כן, גם כלבים שלהם.
כולנו כאן יחד על...
תרבות ימלא. פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שכבר...
כבר ביום ראשון מסכים לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת תרבותית לשבוע הקרוב. מכין אתכם לשיחות המסדרון, שיחות הקולר וארוחות השישי.
לא מוכנים, זה הדבר הכי חשוב שיש לכם לעשות.
נכון, מה עוד אפשר לעשות?
אפשר, יש כמה דברים.
אז תספרי לי מה אנחנו נעשה השבוע, גילי.
אנחנו נדבר על נאמנות גבוהה ועל היי מיינטננס.
שתי סדרות היי.
היי, כן.
היי פידליטי והי מיינטננס.
זה חשוב מאוד. ונדבר גם על הספר העדויות, שהוא המשך של סיפורה של שפחה.
מרגרט אטווד. וגם על הרעיון הנוסף שערכתי מרגרט אטווד.
הרעיון הנוסף, היא כבר ענתה לי, אה, מה קורה?
כן.
לא.
גילי!
אה, נשמה!
סאפ גרל!
כן, לא. היא לא הייתה ככה.
ונסיים עם הסרט מים אפלים של טוד היינס. ולפני אלה, גילי, בואי איתי לאופרה. או בעצם, אל תבוא איתי.
לא רוצה לבוא איתך לאופרה.
את יודעת למה? כי ככה, תשמעי, אני רוצה להקריא לך ציטוט.
כן.
שאמר צח גרנית, נהל החדש של האופרה, חדש, 2016. זה מה שהוא אמר בזו הלשון ליאיר אשכנזי, רעיון שהתפרסם אצלנו באוקטובר. אנשים חוששים מהאורך של אופרות. זה מעניין בעיניי. כי סרט של טרנטינו ארוך בערך כמו אופרה, או שר הטבעות. שלא לדבר על צפייה בסדרת טלוויזיה בבינג'. אני חושב שאנשים יחששו פחות אם החוויה הבסיסית שלהם תהיה שעל הבמה מסופר סיפור מעניין. זאת אומרת, צח גרנית רוצה להפוך את האופרה למקום שהוא יותר צעיר, נכון?
להצעיר אותו, לעשות אותו מעניין יותר.
להנגיש אותו לצעירים.
כן, לדבר לקהל חדש.
כן, אז אני אגיד לך מה לא מדבר לקהל חדש, וקהל צעיר וקהל מעודכן. למשל, להביא לפה את פלסידו דומינגו, התנור, שמעל ראשו מרחפות בערך 20 תלונות של מיטו וסיפורים זעזעים על ניצול מעמדו בכל מיני אופרות בעולם, ולהביא אותו לפה כאילו כלום.
כן, אנחנו יודעים שבאוגוסט האחרון התפרסם איזשהו תחקיר בעניינו, והוא שם בתקיפה מינית. 9 אנשים שונות סיפרו כל מיני סיפורים על 3 עשורים של עבודה משותפת איתו, זמרות, רקדניות, סתם נשים שהוא ככה עבר לידן, פגש אותם בפגישת עבודה, הכניס להם ימי תחת לחצאית, נשק אותם בכוח, נגע בהן ושם...
הם אמרו שאיכשהו הוא תמיד מתחכך, הוא תמיד מוצא מעבר צר כזה שאי אפשר 2, ואז הוא מתחכך בו.
כן, וגם היו 6 נשים נוספות שטענו שהוא יצר סביבה נבירה לא נעימה, יזר אחריהן בצורה בוטה, לא הניח להן, ביקש לצאת איתן, ועוד 30 אנשים בערך שהעידו שהם ראו את הדברים האלה במהלך כל השנים שהם עבדו לצידו.
כן, זאת אומרת, זה לא ראיתי, לא שמעתי מילה כנגד מילה.
כן, והוא ענה כשהתחקיר הזה התפרסם שהטענות נגדו הן מטרידות מאוד ולא מדויקות. הוא אפילו לא אמר, הן לא נכונות.
לא,
אני לא דחפתי לו ככה, דחפתי לה. לא בדיוק ככה.
הוא אמר, אני ספרדי, אני לטיני, יש לי טמפרמנט חם. ככה אני מתנהג, מה אני אעשה?
מה, כי אני אדם אוהב?
כן.
בגלל זה?
על מה רוצים? הרי את זה שישראל הפכה למין מדינת מקלט, כל מיני גברים שפרשות מיטו מרחפות מעליהם.
אנשים עם ידיים דביקות, נקרא לזה ככה.
זה אנחנו כבר יודעים, ג'רמי פיבן הגיע לפה לעשות סטנדאפ והיה לו סבבה, ולואי סי-קיי גם אני הלכתי להופעה, והיה גם לא סבבה יחסית, ומורגן פרימן עושה פה כל מיני קמפיינים, נראה בכל מיני פרסומות. לזה התרגלנו. אני אגיד לך למה לא התרגלתי. לא התרגלתי לתגובה הבאה, ותראי מה אומרים מהאופרה.
כן.
הכתבות שפורסמו בעיתון בעניינו של פלסידו דומינגו לא הפכו עד היום לתלונה רשמית. לא נפתחה בגינן חקירה, לא הוגש כל כתב אישום, ולא הוגשה גם כל תביעה אזרחית. אין מקום לערוך משפטי שדה.
אוקיי, אני רוצה להגיד שהוא פרש סלש הופרש ממשרתו כמנהל האופרה בלוס אנג'לס, נראה לי שזה מדבר בעד עצמו, לא?
השימוש הזה במשפטי שדה, אם האופרה הוא באמת מקום שרוצה לקחת עצמו קדימה ולעתיד ולהביא קהל חדש, הדיבור על זה שלא נפתחה חקירה ולא הוגשה תלונה רשמית ואנחנו מבצעים פה משפט שדה, זה הדיבור הכי ארכאי והכי אנכרוניסטי והכי טרפפוי והכי אוקיי בומרי שאפשר לחשוב עליו בעולם הזה. וכשהסיפור הזה מגיע לתחרות אופרה לצעירים וצעירות, זה עוד יותר הופך למגוחך ואירוני ומעצבן ומתסכל, שככה נהל מוסד שרוצה להיות מתחדש וצעיר. ובכלל, גילי, שאת מה קורה עכשיו, הרגע שאני הכי אוהב בתוכנית שלנו.
כן.
איך את חושבת שאנחנו יכולים לממן את ארוחות הצוות השבועיות שלנו בקאבקאם, ואת מנת שרימפס הקריסטל שמאיה פה טורפת בכל פעם? עם פרסומת כמובן. כמובן. אז הנה הפרסומת שלנו.
וואו, זה פשוט כל כך נכון, כל מילה בסלע. לא, זה פשוט לא, ממש מרגיז, למרות שיש בזה משהו.
יש רק אתר אחד שיכול לעורר כל כך הרבה מחשבות אצל אדם אחד. הארץ, חושבים פתוח. רכשו עכשיו מינוי דיגיטלי ב-30% הנחה בעזרת קוד ההטבה POD30 באנגלית, בהארץ, COIL, בכפוף לתנאי הרכישה באתר.
שלי, ואני רוצה להכות על חטא בהזדמנות הזאת.
קדימה.
ולהגיד שאחד הפספוסים שלי בכל הספשלי הסיכומים שלנו, היה שלא הכנסתי את High Maintenance, היא בעברית סדר אותי.
כן.
לא הכנסתי אותו לרשימת עשרת הסדרות הטובות של העשור, ולא רק שמגיע לה לדעתי, גם מגיע לה להיות בחמישייה הפותחת, לפחות שלי, אחת הסדרות הכי משובבות לב ונפש שאי פעם נתקלתי בהן.
אולי לא הכנסת אותה, כי סידרו אותך, ולכן שכחת אותה.
ייתכן, ואישנתי. סדרה מדהימה, כל כך נהנית ממנה, כל כך כיף לי לראות אותה.
אז תסבירי לי מה את כל כך אוהבת בה, כי גם אני רואה וגם אני אוהב, אבל את מדברת עליה באיזו התענגות והתפייטות, שאני אומר, אני מפספס פה משהו.
אני חושבת שיש בה איזה נקודת מוצא בסיסית שאומרת, כמו הסטיקר המפורסם של שוטי הנבואה, אני מצטערת שאני מביאה שוב את שוטי הנבואה לשיחה, מי שנולד הרוויח, כזה. אוי ובוי, אבל באמת איכשהו החיים המודרניים.
מאיה, מאיה, אני רוצה להפנות אותך להעדפותיה התרבותיות של גילי זיקוביץ', מאיה והמאזינים, כן? לורה דרן, לא, שוטי הנבואה, כן, בסדר.
בסדר, מגיע לי, אוקיי, אבל איכשהו אנחנו רגילים לחשוב על חיים מודרניים כמשהו נורא נורא מנוכר, ושאין בו קשר אנושי אמיתי.
המסכים, כולנו כל הזמן במסכים, ברשתות.
אני חושבת שיש לסדרה הזאת דרך להסתכל גם על המסכים וגם על הרשתות, וגם על כל מה שקורה שם, באיזה פילטר אוהב אדם ואוהב חיים, באופן שאתה לא יכול שלא להשתכנע בו.
כי בא, כי יוצא מנקודת הנחה שכולם מעשנים?
יכול להיות שזה משהו שזה פילטר שיכול לעזור לראות את המציאות בצורה נעימה יותר, אבל כן, בסדרה הזו שיש בה בעצם דמויות...
אמרת פילטר, אני לא יכול, המשחקי מילים פה, זה רק...
אני בכוונה. קיצור, אני מתה על הסדרה הזאת, מתה על הדוד שמגיע עם הסמים שלו במזוודה הקטנה, לכבוד זה שעלתה העונה הרביעית, בכיתי בפרק הראשון, נהניתי בפרק השני, וחזרתי לעונה הראשונה, כי אין לי עוד פרקים והתגעגעתי. אתה זוכר את הפרק עם הכלב?
כן, בטח.
אז, וואו.
ברור שאני זוכר את הפרק עם הכלב, זה כאילו הפרק הזה שזוכרים, שגם אנשים שלא ראו בחיים שלהם High Maintenance, רואים הפרק עם הכלב, זה כמו הפרק עם הזבוב.
כן, בשובר שורות.
נכון?
אני חושבת שסדרה שיכולה לעשות פרק שלם מנקודת מבטו של כלב, שהוא דמות לגיטימית לחלוטין, וגם בסיפור שלו יש מורכבות ויש דילמות, יש התפתחות של הדמות והתפתחות והיפתחות של העלילה, אני חושבת שסדרה שיכולה לעשות מהלכים כאלה, רק צריך לעקוב אחריה ולתת לה להיות.
אני קראתי שבוע שעבר טקסט מאוד יפה על High Maintenance. אני מסרב לקרוא לזה סדר אותי, זה בסדר?
ממש,
זה...
כן. אני גם חייבת להגיד שהעונה הראשונה תורגמה לבראש טוב.
כן.
משהו כזה, מכונת הלהיטים. בראש טוב.
זוכרת שגוסיפ גרל תרגמו את זה בהתחלה לאחת שיודעת, ואז פשוט אמרו, טוב, די, גוסיפ גרל.
כן,
כאילו,
כן.
זה לא עובד התרגום הזה. אז קראתי טקסט שזו הסדרה האחרונה שתופסת את ניו יורק כמו ניו יורק.
כן.
כמו שהיא, כי היא מראה מלא צדדים של ניו יורק, והוא באמת נוסע החבר שלנו, שיש לו שם, אין לו שם, נכון? הוא הדוד, הוא כמו הדוד כזה.
הוא הדוד, כן.
הוא נוסע מלקוח ללקוח, ומראים כל מיני פנים של ניו יורק, באמת שכולם מעשנים, זאת אומרת, מהנורא השירים של מנהטן, דרך האיפסטרים של ברוקלין, ועד החלקאים והנדקאים של קווינס.
כן.
כולם בסך הכל רוצים בסוף היום איזה משהו ירוק שיסיח את דעתם מתלאות היום.
כולם זקוקים לאיזה משהו ירוק שיסיח את דעתם.
בהחלט. עכשיו, נדמה לי שיש עוד סדרה שבשם שלה יש היי, שתופסת את ניו יורק עכשיו נורא טוב, או לפחות ניו יורק כזה כמו שאני חוויתי אותה בפעם האחרונה שהייתי שם, ושאנחנו בפרובינציאליות שלנו יכולים להגיד לניו יורק מה אמיתי ומה לא.
לא, זה לא, זה עכשיו, היום, ניו יורק.
כן, בקירת הישראלים שאומרים על ניו יורק שזה לא מה שהיה פעם.
כן.
אז כאלה.
יאללה.
אז לא, אז יש את הסדרה High Fidelity, נאמנות גבוהה, על פי הספר של ניק הורנבי, אבל למעשה יותר על פי הסרט של סטיבן פרירס וג'ון קיוזק. זאת אומרת, לא צריך לקרוא את הספר, מספיק שאתה רואה את הסרט ואתה כבר מבין את כל ההתכתבויות הפנימיות האלה.
צריך להגיד שהיי פידליטי, שבאמת מבוסס על הרומן של ניק הורנבי, הוא סרט על בעלים של חנות תקליטים, חולה מוזיקה, זה ג'ון קיוזק, כן. שחברה שלו עוזבת אותו, והוא מין משחזר את חיי האהבה הכושלים שלו דרך חמש מערכות יחסים, חמש הפעמים שהלב שלו נשבר, חמש נשים, או בעצם כאילו נשים, נערות, ילדות, מי ממש בית ספר יסודי. והוא מחפש לראות מה קשל, אבל אנחנו מגיעים לסוף הסרט ומגלים שכל חשבון הנפש הזה לא הולך להוביל אותו לשום מקום.
לא מוביל אותו לשום מקום, וטוב שכך.
כן.
הכוכבת היא זוי קרביץ, שהיא ביתם של לני קרביץ וליסה בונה, אבל ליסה בונה משחקת הרי בסרט.
כן.
את אחת הוואן נייט סטנדים של הגיבור.
מה עוד?
מה עוד? לדמות של ליסה בונה קוראים מרי דה סל. זוכרת שהיא שרת בייבי אי לאב יור ויי של פיטר פרמפטון? ופה, בפרק השני, הולכת הדמות של הבת של ליסה בונה לבר שקוראים לו הדה סל. כאילו שזה...
איזה מגניב.
וכמו שג'ון קיוזק שומע את ליסה בוני, עושה קאבר לפיטר פרמפטון, ושואל את הכרטיסן, "Is this Peter fucking Frampton?" אז היא הולכת ושומעת איזה מוזיקאי, עושה קאבר לבויז טו מן, ושואלת את הכרטיסן. כרטיסן? אומרים עוד כרטיסן?
כנראה, כן.
קופאי, סדר אותי? כן. פלסידו דומינגו?
מה?
מי פה אוקיי בומר? שואלת את האיש בקופה? יכול להיות שזה בויז טו פאקינג מן? והוא אומר לה, כן, ואז יש את אותו דבר.
סרט מעולה.
מה שיפה גם בספר וגם בסרט וגם בסדרה, זה הדרך שבה המוזיקה שלובה בסיפור. זאת אומרת, זה שיש לו חנות תקליטים, זה ברור. זה שהוא כל הזמן עושה רשימות טופ 5, שירים ליום ראשון.
אבל פה בסדרה... יש לנו, זה הגיבורה בסדרה, נכון?
בדיוק. עכשיו הגיבורה הזו, זו הקרבית, עדיין קוראים לה רוב, כמו הגיבור ההוא. מה שמעניין פה בעיניי, זה איך הם הגיעו לרמת הידענות ההיפסטרית במוזיקה. זאת אומרת, הכל נורא נורא אנדרגאונד, נורא זה, בגלל שאני מגיע ממוזיקה.
אני באה מעולם המוזיקה.
סתם, נו, את יודעת, אני די-ג'י, הייתי מבקר מוזיקה לפני שתסקתי בכל השיט הזה שאנחנו עושים עכשיו. אז אני נורא רגיש לדברים האלה, ופה הדיבור על מוזיקה הוא כל כך מדויק, וכל כך הולך יפה עם העלילה, והיחסי הגומלין בין המוזיקה, בין שהיא נשמעת, ובין שמדברים עליה, לבין ההתרחשות על המסך, כל הזמן נוכחת, נורא נורא יפה.
רגע, צריך להגיד שזה בהולו, ולכן אני קצת מאחרת בצפייה, אבל תספר לי איך באמת זה משתלב, כאילו, כבר אין חנויות מוזיקה, נכון?
יש עוד חנויות תקליטים. אז כאילו זה העניין, שכאילו היפסטרים קונים תקליטים, הדור הצעיר עוד קונה, וגם תדעת, נגיד אני עוד קונה תקליטים, זה מסוג אחר, כאילו תקליטי טכנו בשביל תקלט, כי זה יותר נוח לתקלט ככה, אבל עוד יש תקליטים, עוד קונים וזה, ויש לה פטיפון ישן כזה מגניב בבית, החנות תקליטים שלה שנמצאת בברוקלין, אז זה נורא מגניב, פשוט רואים את כל השכונה שבה היא נמצאת, ואת כל ההתרחשות מסביב, ובבוקר נגיד, היא מדברת על איזה מקום, ואני אומר, הייתי במקום הזה, אכלתי שם פרנץ' טוסט, ואז מי שהייתה אוכל פרנץ' טוסט. אז הרגשתי נורא מחובר.
אתה יודע שבספר זה בכלל בלונדון.
אני יודע, ברור. בספר זה בלונדון, אבל איזה בריטי יפיק עכשיו את High Fidelity מחדש?
High Fidelity.
כן. שזה גם נאמנות גבוהה, וזה גם איכות גבוהה של מוזיקה. כאילו בסאונד כזה, הי-פיי. קיצר, אחלה סדרה. אני ממש נהנה.
צפו בסדרות עם היי.
כן, ראיתי בינתיים שלושה פרקים, ואני מאוד מאוד מבסוט. שכחתי לספר לך את הדבר הכי מגניב.
מה?
במקום ג'ק בלק,
כן?
הביאו אישה שחורה גדולה כזאת,
מעולה.
שעושה את הדמות שלו, וזה מעולה.
מעולה.
במקום הוא הפלגמט, כן? נכון, יש את הפלגמט מהחנות הקלטים, אז הביאו מין גיי כזה נורא לטנט. כאילו, מאוד מופנם כזה.
אוקיי.
אם High Fidelity הוא סרט שתמיד כיף ליפול עליו, נכון?
אחי, כן.
ואז אתה לא יכול להפסיק לראות אותו מהרגע שנפלת עליו, אז גם הסדרה יש לה פוטנציאל קלטי כזה. קיצור, אחלה.
בעולם בספטמבר יצא העדויות, הספר ההמשך של סיפורה של שפחה של מרגרט אטווד.
של חברה שלך, אתן כבר מסתמסות, נכון?
היי אם.
היי איזי ג'י.
כך ממש.
אני רוצה שתשאלי אותה משהו על המתנקש העיוור, אבל אחר כך, כאילו אחרי התוכנית. תכתבי לה מרגרט זו, אני גילי. My friend Niv, he has a question.
Yeah, sure. אני אתן לך את הטלפון שלה פשוט.
אז נכתוב לזה, ניב, חבר של גילי.
כן, תעשה את זה.
גילי, מה הייתה? לא דיברנו יומיים. שמעתי שיש נגיף צינון בגן של הילד שלה. תשאל אותה אם היא נדבקה.
אוקיי. בקיצור, אם תיתן לי רק לדבר.
סליחה.
אז אני אומר שממש לאחרונה יצא בעברית עדויות תרגום המצוין של קטיה בנוביץ' בהוצאת כנרת. הספר הזה הוא מין המשך של סיפורה של שפחה, אבל הוא ממש לא בדיוק המשך. זאת אומרת, הוא לא ממשיך את הקול של ג'ון, הגיבורה של סיפורה של שפחה. היא גם נקלעה לאיזשהו מצב בעייתי, אני חושבת, אטווד, כי עד שהיא הגיעה לכתוב אותו 30 שנה אחר כך, כבר הייתה הסדרה.
אבל היא מעורבת בסדרה.
היא מעורבת באופן כללי, אין לה תפקיד, היא לא יכולה לחרוץ גורלות ולהחליט שאת קו העלילה הזה היא לא אוהבת, היא אפילו לא יכולה להחליט לגבי שמות של דמויות, ויש שם של דמות אחת שהיא לא כל כך אהבה ונאלצה, אחר כך להמשיך אותו בספר שלה.
הבת.
הבת, כן. אבל אני חושבת שמה שהיא עשתה הוא דבר מאוד מאוד מעניין וחכם, והוא לקחת את רפובליקת גלעד, שהיא מתארת אותה בסיפורה של שפחה, לקחת אותה 16 שנים קדימה, ולהראות מה יהיו התהליכים שבסופו של דבר יביאו לקריסתה של רפובליקת גלעד, ואת זה היא עושה עם שלושה מונולוגים שזורים אחד בתוך השני, של נשים שחיות שם או קשורות איכשהו לרפובליקה.
רגע, וזה פחות מדכא מסיפורה של שפחה?
אני חייבת להגיד שכן. זאת אומרת, זה מדכא במובן הזה שהוא מתאר את החיים, ושליש מהספר הוא מונולוג של דודה לידיה.
אוה, מה? כן.
כן, ואז אתה מבין איך לא, דודה לידיה נהייתה כזאת מפלצת, ומה היא באמת, מה היא יודעת, על מה היא שותקת ולא מספרת, כדי שהיא תוכל להמשיך להתקיים כאישה חזקה לבד ברפובליקה.
טוב, ממש סקרנת.
זה ספר מאוד מאוד מסקרנת. גם אם עקבת אחרי הסדרה, לא שאתה מוכרח, אבל אם עקבת אחרי הסדרה, הראש שלך ממש מתחיל להריץ נתונים, להריץ שמות, אנשים, שנים. יכול להיות שזאת זה זאת, יכול להיות שזאת זה זאת. לפעמים אתה יודע לפני הדמויות מה קרה להן, ואתה מחכה לרגע שבו הדמות תבין שהיא בעצם היא, ולא מה שנמסר לה כל החיים שלה.
אני רוצה לשאול אותך אבל משהו אחר. עכשיו עברתי לפוזיציות המראיין.
כן.
זה כבר שיחה, לא יודע כמה שלך עם אתווד.
די, נו שנייה, לא צריך להגזיר.
אז איך זה לדבר איתה? כאילו, איך זה לדבר עם מישהי שהיא כזו אייקון? ויותר מזה שהיא אייקון, כאילו היא פעם הייתה אייקון כזה...
ליודעי דבר, והיום היא כזה מעמד של נביאה של השמאל.
בדיוק, היא כבר household name, גם אנשים שלא קראו את סיפורה של שפחה, יודעים שיש דבר כזה, יודעים שיש סופרת שקוראים לה מרגרט אטווד, יודעים שהיא זכתה בבוקר.
כן.
על העדויות, אגב.
על העדויות. התואר סנפיש, כאילו לדבר איתה, זה מצד אחד מין מסע במוח של אדם יודע הכל. היא כנראה יודעת את הכל. והיא יכולה לשלוף לך דוגמאות מדרום אמריקה של עכשיו, ומאירופה של המאה ה-17, ומאמריקה של המאה ה-16, ולשלב את זה במהפכה האיראנית. והיא תעמיד לך טיעון על כל שאלה שאתה שואל, והיא גם לפעמים אומרת את זה, ומין, יש לך תחושה שזה קצת משעמם אותה.
שהיא כבר ענתה את התשובה הזאת.
היא כבר ענתה את התשובה הזאת 1,000 פעם. אני חייבת להגיד, אבל שבפעם הראשונה שראיינתי אותה, והייתי מהראשונות שראיינו אותה בסבב ההוא,
כן.
הייתה לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת, ומאוד חיה וקולחת. אני חושבת שגם חלק מזה היה קשור לזה שהייתי בהיריון. וזה היה לפני העלייה של...
עם נועם כפרה עליו.
כן, העלייה של...
שהדביק אותך.
סיפורה של שפחה, וגם סיפרתי על זה ממש בתחילת השיחה, והייתה לנו ממש שיחה שקשורה מאוד לאימהות, לרעיון, למי שולט על רבייה ולמה זה חשוב למדינות להסתכל על נשים ועל מערכת הרבייה שלהן. זה נשמע כל כך קליני, מערכת רבייה, אבל הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת, ועכשיו אני חושבת שהיא קצת, גם בגלל השאלות הפרובוקטיביות ששאלתי אותה.
מאוד, אהבתי.
היא הרי התכסחה קצת עם תנועת מיטו, וזה אני חושבת ששם היה איזה רגע של עצבים קלים. אבל השיחה עם אתווד זה באמת שיחה עם אדם שאתה מרגיש שגם אם תקרא כל ימיך, לא תגיע למדרגות הידע שלה.
טוב, זה נשמע לי מאוד מרתק, ואני מאחל לעצמי שלא אנהל כזו שיחה עם המקבילה של אתווד בתחום שלי.
אני מחזיקה לך את היד ומחזיקה אצבעות גם.
תודה. שמי גילי, טוד היינס הוא במאי שאני מאוד אוהב. החל מוולווט גולדמן, זוכר את הסרט הזה שהיה פגום בדרכו, אבל גם מקסים, בטח לכל מי שאוהב את דייוויד בוי ואיגי פופ, ואוהב את הגלם רוק של ה-70s. ואחר כך עושה עוד כל מיני סרטים מעניינים, בעיניי הכי טוב היה אני לא שם, הביוגרפיה המופרעת של בוב דילן, והרחק מגן עדן היה סרט מעניין.
וואו, רגע, שנייה. זה הסרט, אני לא שם, זה הסרט שבו יש הכביש שחוצה את המסך בסרט, בסצנות של 5 דקות, הכביש הולך. זה זה?
זה זה עם קייט בלנשט בתפקיד דילן, כן.
כן, זה הסרט שבו אחרי שעה אמרתי עצמי, אבל למה? למה אני כאן? למה? אני רוצה ללכת, אני רוצה לצאת מכאן.
זה סרט מעולה.
זה אגב, נוראי.
גילי, את זכאית לעמדתך, אבל אני...
אאבק על עמדתך?
אני אאבק על עמדתך לסתור אותי בכל רגע בתוכנית הזאת, אבל אני גם אאבק על זכותי להיאבק בעמדתך.
אוקיי.
אז בעיניי זה אחלה סרט, והרחק מגן עדן זה גם אחלה סרט. ולפני כמה שנים ביים את קרול, סיפור האהבה לסבי הנהדר עם קייט בלנשט.
סליחה, זה ארול.
כן. שאת דיברת על סיכומי עשור, אז נירית אנדרמן, חברתנו, כללה אותו כאחד מסרטי העשור שלה, ועכשיו הוא מביים את מים אפלים, על פי סיפור אמיתי, פרשה של הרעלת מקומות מים של ענקית הכימיה דופונט, אחת החברות הכי גדולות בארצות הברית, שהיא מלא לוביסטים ו...
נשמע כמו הקישון גרסת אמריקה.
נשמע כמו אירין ברוקוביץ'.
שלא לומר, כן.
כן, פרשה, שגם הייתה פרשה אמיתית. משחקים פה מרק רופלו, הוא משחק את העורך דין העשוי ללא חט, שמחליט להקדיש את עצמו למאבקם של תושבי ווסט וירג'יניה, שהם הורלו, ומשחק את אן האת'ווי. באיזה מין תפקיד לא ברור, למה מישהי שחקנית כל כך מוכשרת כמו אנה הווי, נבלעת פה באיזה תפקיד קטן, אבל אולי בא לה, אולי נורא רצתה לעבוד.
אולי ערכו אותה החוצה, לך תדע.
אני לא יודע, אולי נורא רצתה לעבוד עם טונט היינס, אבל זה לא משנה. מה שמשנה הוא שהסרט הזה הוא גלולת שינה.
גם את זה צריך.
ויותר מזה שהוא גלולת שינה, זה הסרט הכי גרוע של טונט היינס. באמת, לא ברור למה במאי כל כך וירטואוזי שמספר סיפורים כל כך ייחודיים בהיסטוריה האמריקאית, בוחר להתמקד דווקא בסיפור הזה.
על פניו זה נשמע כמו סיפור שמקנה לך איזה פרס או שניים.
זהו, זה סרט שנדמה לי שהנדסו אותו לטובת עונת הפרסים, והסיפור הזה קשה ובצדק, כי זה סרט לא טוב. הדמויות שם כל כך קלישאתיות, נגיד הדמויות של החוואים מווסט וירג'יניה.
כן, הם טובי לב, אבל הם כזה אנשים מחוספסים?
בדיוק! איך ידעת?
וואו, אני לא יודעת, אני... כן. השראה אלוהית כנראה.
יש את הדמות של רנדי מרש בסאות' פארק, שהוא הופך לחוואי מריחואנה, שהוא מוציק להגיד אינטגריטי, הוא אומר טאגריטי, והוא הופך לאיזה מין חוואי קשי יום, שמדבר במבטא לא מובן, ובאז לאמריקה החדשה, ולחליפות העירוניות וכל זה. אז אלה הדמויות שם. ומרק רופלו, נכון, יש את הקטעים של הענק הירוק, בסדרת הנוקמים שהוא לא מתעצבן, שהוא מין צנון כזה, אז הוא כזה. וזה כל כך משעמם, וכאילו כל הפואנטה מגיעה רק מסוף הסרט, ואני אגיד לך מה עוד יותר מבאס אותי, שהסרט הזה כבר נעשה פעמיים, ובצורה הרבה יותר מעניינת. גם סטיבן סודרברג עשה את ארין ברוקוביץ'.
אחלה סרט, אהבתי.
היה הרבה יותר מעניין, והביא את האוסקר לג'וליה רוברטס, הגיע לה. הגיע לה גם לפני בינינו, אבל... וגם היה לפני 13 שנה את הסרט מייקל קלייטון, עם ג'ורג' קלוני, זוכרת?
כן.
איזה סרט פיצוץ. גם אותו דבר על פרשה של הרעלת מקורות מים וזיהום סביבתי.
תראה, יש מספיק מקרה שחיתות והרעלה לכולם.
סבבה, אבל זה היה יותר מעניין. והוא גם ניבא פחות או יותר את פרשה דופונט. אז אפשר להסתפק בעיניי במייקל קלייטון, שהוא סרט ממש מעולה. היה גם מועמד לאוסקרים. טילדה סווינטון זכתה על תפקיד המשנה שלה באוסקר המשנה שלה. איך אפשר שלא לאהוב את טילדה סווינטון?
משהו, משהו.
חיים שלי, טילדה.
ממש.
באמת, אולי השחקנית האהובה עליי. אבל פה היא לא נמצאת. פה נמצאת אין הדווי באיזה תפקיד מוקטן או נערך החוצה, ומרק רפלו בתפקיד גזר גמדי של סן פרוסט. נורא והיום, לא ברור למה טוד היינס עשה את זה, אז אנחנו אומרים למאזיננו ומאזינותינו, ישמרו לכם, ישמרו לכם מהסרט הזה.
שבו בבית, תראו מייקל קלייטון.
וארין ברוקוביץ', ויהיה לכם מה זה הרבה יותר מגניב, ותבינו את הסיפור, ותבינו שיש תאגידים מושחתים שיעשו הכל כדי להסתיר את הפעולות האיומות שלהם, ושלא אכפת להם מכלום, והם משקיעים בזה כסף ולוביזם וכו וכו.
ואתה יודע מה האופרה הישראלית הזה אומרת על זה.
שלא עושים משפטי שדה.
בדיוק.